מנחות דף למד, מתחילים בעזרת השם, דף חפתת עמוד ב', שבע שורות מלמטה. דבר המקודש ביותר ליהודי בעולם הזה, ספר תורה. איזה כבוד, איזה הערכה. הספר התורה, הדבר הקדוש ביותר, כל אות, כל מילה, איך כותבים כל אות? יש בהם הלכות מדודות ביותר. הגמרא כאן תדון בעזרת השם בחלק מהם. אמר רב יוסף, הני תרתי מילי, שני דברים הבאים, אמר רב בספרים, בהלכות ספרי תורה, ותניה תיובתי, אבל יש ברייתא שפורכת את דבריו. כל אחד משתי הדברים שהוא אמר, יש ברייתא שפורכת את מה שהוא אמר. דבר ראשון, חדה דאמר רב, ספר תורה שיש בו שתי טעויות בכל דף ודף, יתקן. ספר תורה, בנוי הרי, מי שפעם פתח ספר תורה רואה, עמודים עמודים. כל קטע טור שכתוב בו זה נקרא עמוד. אם יש בכל כזה עמוד, במשך כל הספר תורה, רק שתי טעויות ולא יותר, אפשר לעבור על כל הספר תורה ולתקן את הטעויות, ואז הספר תורה יהיה כשר. אבל אם יש שלוש טעויות כבר, ייגנז. אם הספר תורה הזה יותר אי אפשר לקרוא, לזלזל בקדושה שלו אסור, אבל גונזים אותו. ותניה תיובתי, אבל הברייתא פורכת את דבריו. מה אומרת הברייתא? הברייתא אומרת כך, שלוש יתקן. גם אם יש שלוש טעויות בכל עמוד, עדיין אפשר לתקן. מתי אי אפשר כבר לתקן? ארבע. ארבע יגנז. עכשיו, בנוגע לדבר הזה שעכשיו הזכרנו, לפני שאנחנו מביאים את הדין השני שאמר רב, מביאה הגמרא ברייתא, תנא. גם אם יש יותר משתי טעויות בכל עמוד, אבל אם יש בו דף אחת שלמה, מצלת על כולו. אם יש עמוד אחד שאין בו טעויות, הוא מציל על כל הספר תורה שיהיה אפשר לתקן אותו. זאת אומרת, אם נאמר יש בעמודים יותר משלוש טעויות, יש הרבה טעויות במשך העמודים, אבל עמוד אחד הוא לגמרי מתוקן, אין בו שום טעות. אז אפשר לתקן את כל הספר תורה על סמך העמוד הזה שהוא אין בו טעויות. אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, אבל יש פה הקבלה. מתי באמת אפשר לעשות את מה שאמרנו? והוא דחתיב רובי דספרה שפיר. זה לא בלי גבול של טעויות בכל העמודים. דווקא עם רוב הספר כתוב טוב, כתוב יפה, כמו שצריך. אבל אם יש בכל עמוד יותר מ-5-6 טעויות, אז כבר גונזים את הספר, גם אם יש שם באחד מהעמודים מצאו עמוד אחד שאין בו שום טעות. המושג הזה שכשיש עמוד אחד שאין בו שום טעות, אז אפשר לתקן את כל הספר תורה, למרות שבכל עמוד ועמוד יש יותר משלוש טעויות, זה דווקא נאמר שיש יותר משלוש, אבל יש גם פחות מ-5-6. אבל אם יש מעל 5-6 טעויות בכל עמוד, כבר אי אפשר לתקן אותו את ספר תורה הזה, גם אם יש עמוד אחד שאין בו שום טעויות. אמר לרבי לרב יוסף, אי אית בהו דף, באותו דף שמציל את כל הספר תורה, יש בו שלוש טעויות, מהי? האם זה נקרא שהוא עדיין מתוקן? יש בו שלוש טעויות רק. אמר לי, אוהיל והתייהב, להתקוני מתקן. חידש לו חידוש עצום, אומר, אותו עמוד שאמרנו, שאם יש בכל הספר תורה עמוד אחד שאין בו טעויות, אז אפילו אם בשאר העמודים, בכל העמודים יש יותר מארבע טעויות, ארבע ומעלה, עד 5-6. אז אפילו אם באותו עמוד שמציל את כל הספר תורה, כי הוא אין לו טעויות, אבל אם יש לו שלוש טעויות, זה גם נקרא שאין בו טעויות, כי הרי התורה נותנת את ההזדמנות לתקן כשיש רק שלוש טעויות בעמוד. טוב. ואני מילי חסרות. כל מה שאמרנו שאפשר לתקן זה דווקא חסרות. דהיינו, שחסר איזושהי אות מסוימת בספר תורה ורוצים להוסיף אותו. אז ברגע שאתה מוסיף את האות, אז זה לא כמו היום שהסופרים כבר, ברוך השם, יש להם כל מיני דרכים ממש משוכללות איך למחוק, אז הם יכולים למחוק שורה שלמה ולכתוב את כל השורה מחדש, כולל אותה האות שהייתה חסרה קודם. אבל מה שכאן הגמרא מדברת, שמתקנים, זה הכוונה שלוקחים את אותה אות שחסרה ומוסיפים אותה במקום איפה שהיא חסרה בו מעל האותיות. ואז ברגע שיש מידה הרבה טעויות, אז זה באמת פוסל, זה לא פוסל, אבל אי אפשר לקרוא אותו בספר תורה וצריך לגנוז אותו. אבל כל זה דווקא מדובר כשמוסיפים אותיות מעל השורות כי הן היו חסרות. אבל אם הטעות היא שהן יתרות, דיינו שהוסיפו אות אחת וצריך עכשיו למחוק אותה, לטלן בה. אז אין בעיה, אפשר למחוק את האותיות האלה וזה לא צריך לגנוז את הספר תורה. חסרות, מה הייתה, מה לא. למה באמת, אם היה חסר אות, ואתה כעת מוסיף את האות שחסרה מעל המקום איפה שהוא חסר, מעל השורה, למה זה בעיה אם יש מידה הרבה תיקונים? אומרת הגמרא, אמר רב כהנא משום דמיכי זה כי מנומר. כשיש יותר מידה הרבה אותיות מעל השורה, זה נראה כמו מנומר, כמו כאילו שיש פה מידה הרבה כתמים. אדם פותח את הספר תורה, הוא לא רואה שורות, 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 אלא הוא רואה בכל איזה כמה שורות, פתאום איזה אות אחת מעל, מעל השורה, עוד אות מעל השורה אחרת. זה נראה כמו שזה מלא כתמים, לכן זה כבר לא ראוי כזה ספר תורה, אז רק עד שלוש טעויות אפשר, יותר מזה זה כבר הרבה מדי. אבל אם זה למעשה, שאתה רוצה למחוק איזה אות שכתבו אותה ומיותרת, זה אפשר יותר גם. מספר את הגמרא על מקרה שבאמת פסקו כמו ההוראה שלמדנו כעת, אגרה. היה יהודי שזה היה השם שלו, חמוה דרבי אבא, הוא היה חמיב של רבי אבא. אבל יתרות בספרי, בספר תורה שלו היו אותיות מיותרות, יותר מארבע טעויות בעמוד. אתה לקמי דרבי אבא, הוא בא לפני חתנו רבי אבא לשאול אותו האם אפשר לתקן את הספר תורה הזה או שהוא צריך להיגנז. אמר לי, אפשר לתקן. לא אמרן שאם יש יותר משלוש טעויות, בעמוד אחד צריך לגנוז את הספר תורה הזה ולא מתקנים אותו, אלא בחסרות. דווקא אם היה חסר אות ועוד אות ועוד אות, ואתה מוסיף את זה מעל השורה, מעל המקום שזה היה צריך להיות כתוב, אז זה נראה מוכתם, מדי מנומר. אבל יתרות, אבל אם יש פה אות מיותרת, ואתה רק צריך למחוק ולגרור אותה מעל הדף, מעל הקלף, לטלן בה, אז באמת אפשר למחוק ואין בזה שום בעיה. טוב, עד לפה למדנו הלכה אחת שאמר רב בענייני ספר תורה. עכשיו מביאה הגמרא את ההלכה השנייה שאמר רב בענייני ספר תורה. אידך, דאמר רב, הכותב ספר תורה, הוא בא לגמור. הוא מסיים את הספר תורה, ברוך השם, אבל לא נגמר לו עדיין העמוד, הוא באמצע העמוד, הוא כתב, 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 פרשת וזאת הברכה, הפרשה האחרונה, הוא בא לכתוב את שלושת המילים האחרונות, הוא רואה שהוא עדיין באמצע העמוד, הוא לא כתב עד למטה, הוא רוצה לכתוב לעיני כל ישראל. אז גומר, ואפילו באמצע הדף. אז בא רב ומלמד אותנו שאין שום בעיה שספר תורה יסתיים באמצע הדף. ולא יסיימו עד סוף העמוד. אבל הגמרא מביאה מברית הדחייה להלכה הזאת. מיטיבי, הכותב ספר תורה, בא לו לגמור, הוא רוצה לסיים עכשיו לעיני כל ישראל. לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומר בחומשין. בזמנם היו כותבים כל אחד מהחמש חומשים בספר בנפרד. כמו שלנו יש ספר תורה, הם היו כותבים חומש בראשית בצורה של ספר תורה, שמות ויקרא במדבר, דברים. כל אחד מהם הם כתבו בצורה של ספר תורה. אין לזה אבל קדושה של ספר תורה. למה? כי הרי לא כתוב שם כל החמישה חומשי תורה. אבל שם היה דרך שהם היו צריכים לסיים חומש. לא היה להם בעיה באמצע עמוד לסיים את החומש. אז הברייתא מלמדת אותנו שכשזה כל החמישה חומשי תורה, לא לסיים באמצע עמוד כמו שמסיימים בחומשים, אלא מקצר והולך עד סוף הדף. תראו פה בציור ברשי, צד ימין למעלה, הוא עושה בהתחלה שורה ארוכה, ואחרי זה הוא כותב שורה קצת יותר קצרה, יותר קצרה, יותר קצרה, יותר קצרה, יותר קצרה, כמו אשכול של ענבים בצורה כזאת. ואז יוצא שכשהוא מסיים לכתוב, הוא מסיים בסוף העמוד. אמנם שזה יוצר צורה של משולש כזה, אבל הוא סיים בסוף העמוד את הספר תורה. בכל אופן, אבל הברייתא הזאת סותרת את דבריו של רב שאמר שכן אפשר לכתוב ספר תורה ולסיים באמצע העמוד. וכאן הברייתא מלמדת אותנו שלא, חייבים למצוא איזושהי עצה איך כן לסיים בסוף העמוד את הספר תורה. נהג מרא, קיקה אמר רב שאפשר לסיים את החומש באמצע העמוד, הוא באמת דיבר בחומשין. הוא דיבר באמת על חומשים ששם באמת אפשר לסיים באמצע העמוד. ורש"י מסביר על איזה חומשים הגמרא הבינה עכשיו שדיבר רב. כסל כדעתך, כרגע הגמרא מבינה בשאר חומשים שאין עשויים בקדושת ספר תורה, אבל עשויים הן בגיליון כספר תורה. מתכוונים פה לאותם חומשים שעשו בזמנם, שהיו כותבים את זה באותה צורה כמו שכותבים ספר תורה, אבל כתבו רק חומש אחד, רק בראשית, רק שמות, רק ויקרא, רק במדבר, רק דברים, ולא על איזה קדושת ספר תורה, למרות שזה היה כתוב באותה צורה כמו שכותבים ספר תורה. שם באמת דיבר רב ואמר שאפשר לסיים את הספר באמצע העמוד, בדיוק כמו שהברייתא מלמדת. שואלת הגמרא, והספר תורה כאמר? רב לא דיבר על חומש, הוא דיבר על ספר תורה, הוא אמר שספר תורה אפשר לסיים באמצע העמוד. עונה הגמרא, בחומשין של ספר תורה, באמת הוא מדבר על ספר תורה, אבל הוא מדבר גם על חומשים. מה זאת אומרת? כשרב אמר שכשמסיימים בספר תורה אפשר לסיים באמצע העמוד, הוא התכוון לומר, סיימת עכשיו ויישם בארון במצרים, ספר בראשית, בסדר, איפה אתה אוחז? באמצע העמוד? אין בעיה, תסיים פה באמצע העמוד ותתחיל ספר שמות. זה באמת אין בעיה לסיים חומש באמצע העמוד כשכותבים ספר תורה. זאת אומרת, מדובר פה באמת ספר תורה ומדובר פה באמת בחומשים. כשמסיימים חומש בספר תורה, אז רב מלמד שאפשר לסיים חומש באמצע העמוד ולהמשיך את החומש הבא. שואלת הגמרא, הייני, באמת לפי רב צריך לסיים ספר תורה דווקא בסוף העמוד? ואמר ביהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, לעיני כל ישראל באמצע הדף. אתה רואה שלא צריך לסיים את העמוד. עונה הגמרא, ההיא באמצע שיטה. הכוונה היא שלא חייבים לסיים שורה שלמה, אלא אפשר לסיים באמצע שורה. אבל את העמוד חייבים לסיים. התמר, רבנן אמרי אף באמצע שיטה. היינו, גם אפשר לסיים באמצע שורה, וכל שכן שאפשר גם לסיים באמצע העמוד. ולמעשה לפי דעתם רב באמת חולק על הברייתא, והוא סובר שכן אפשר לסיים את התורה באמצע העמוד. רב אשי אמר באמצע שיטה, הכוונה באמצע שיטה דווקא, שרק באמצע שורה אפשר לסיים, אבל אמצע עמוד אי אפשר לסיים, כי רב סובר שבאמת כשמסיימים ספר תורה צריך לסיים את כל העמוד עד למטה. מה באמת ההלכה? והלכתה באמצע שיטה דווקא, כמו שהברייתא מלמדת אותנו שכשמסיימים את כל הספר תורה צריך לסיים את כל העמוד. וזה למעשה העניין שרב מלמד אותנו, ומה שרואים שלא חייבים לסיים עד הסוף, זה עד סוף השורה לא חייבים לסיים, אבל עד סוף העמוד כן חייבים לסיים. אמר רב יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה, השמונה פסוקים שמסיימים את ספר תורה, מי וימות משה, יחיד קורא אותן רצוף בבית הכנסת, אסור להחליף מישהו אחר שיקרא באמצע השמונה פסוקים האלה, כי הם למעשה שונים מכל הספר תורה. במה הם שונים? נראה מיד. כמען אומרת הגמרא, זה לא כרבי שמעון, ולא מסתדר עם דעת רבי שמעון בר יוחאי. מה? דתניא, הברייתא מלמדת אותנו דבר כזה. הפסוק אומר, וימות שם משה עבד השם. מי כתב את זה? מי כתב את ספר תורה? משה רבנו. שואלת הגמרא, אפשר משה חי וכתב הימות שם משה? כתב שקר בתורת אמת? אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע בן נון, דברי רבי יהודה. ואמרי לה רבי נחמיה, אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה ולרבי נחמיה, אפשר ספר תורה חסר אות אחת כמו שאתה אומר שכשמשה רבנו סיים לכתוב את הספר תורה, הוא יחסיר 8 פסוקים, אז חסר יותר מאות אחת. וכתיב, שכתוב על משה רבנו, לקוח את ספר התורה הזה, הוא אומר, ושמתם אותו, תוך הארון, לא משנה, אבל אומר, לקוח את ספר התורה הזה, משמע שהוא מדבר על ספר תורה שהוא שלם. אם חסרים 8 פסוקים, אז איך הוא אומר לקוח את ספר התורה הזה? אלא באמת משה רבנו החזיק בידיים שלו ספר תורה, גם שכתוב בו את המילים והיה מוצא משה. החזיק כזה ספר תורה. אבל מה? אלא, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, ככה גורסים פה. דיינו, זה עד 8 פסוקים האחרונים. אבל מכאן ואילך, מהפסוק והיה מוצא משה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. כותב בדמעות, בלי לומר. הוא לא היה אומר וכותב, אלא היה יורד לו דמעות וכותב. רש"י מסביר, ולא היה אומר אחריו מרוב צערו של משה. כמה שנאמר להלן, והיה, כמו שאנחנו רואים דוגמה לזה מפסוק אחר, שמתאר את הכתיבה של מגילת איכה. רש"י פה כותב, שלא היה אומר אחריו. לא היה אומר אחריו מה שהוא היה כותב, תכף נראה ברוך בן נריה, שכתב את מגילת איכה, מה שאמר לו ירמיהו הנביא, הוא לא היה אומר אחריו משום דקינות אהבו, זה קינות, וזה נכתב עוד לפני חורבן בית המקדש, הוא לא רוצה לומר בפה את הדברים האלה. כמו שנאמר לאלן, ויאמר להם ברוך, ברוך בן נריה, סיפר לשרים של ישראל, שרי יהודה, מפיו יקרא אליי, ירמיהו הנביא אמר לו, אמר לי מפיו של ירמיהו מה לכתוב את מגילת איכה, כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו את המגילה הזו. בכל אופן רואים עוד דוגמה של מקרה שכותבים ספר בלי לומר לפני כן מה הולכים לכתוב. שואלת הגמרא, למה רב? למה דלא כרבי שמעון? מה שאמר עכשיו רב, אולי נאמר שזה לא מתאים עם דעת רבי שמעון, כי רבי שמעון אומר שגם את 8 הפסוקים האחרונים משה רבינו כתב. אז אם כן, למה רב מלמד אותנו שאת כל השמונה פסוקים האלה חייב שבן אדם אחד יקרא ולא יתחלפו בעלי קוראים? אם אין איזשהו שינוי מיוחד בשמונה פסוקים האחרונים, אלא זה נכתב על ידי משה כמו כל התורה כולה, אז למה יש הלכה מיוחדת שאסור להחליף בעל קורא באמצע שקוראים את הפסוקים האלה? סימן שזה כן שונה. אז אם כן, רב לא הולך כמו רבי שמעון, אלא כמו רבי יהודה או רבי נחמיה. אומרת הגמרא, אפילו תאמר רבי שמעון, הואיל וישתנה, היות והשמונה פסוקים האחרונים השתנו בזה שהם נכתבו בדמה, השתנה, אז השתנה מכל הספר תורה, ובאמת אי אפשר להחליף שם אדם אחר שיקרא. ואמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, הלוקח ספר תורה מן השוק, הולך לסופר, אומר לו, אתה יכול למכור לי בבקשה ספר תורה? אומר לו, כן, אפילו 2. נתן לו ספר תורה, שילם לו. זה לא מצווה מובחרת, אומר רש"י, אלא זה כחוטף מצווה מן השוק. מצווה, אבל לא מצווה מובחרת. אבל אם כתבו, בא בעצמו לכתוב ספר תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, אז מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. אתה כל כך תורח, אז הפסוק מעיד עליך, התורה מעידה עליך, שאם היית בזמן של קבלת התורה, היית רץ גם לשמוע את קבלת התורה. ככה מסביר הנימוקי יוסף. כמובן שהפוסקים מלמדים ש... הדין הזה של לכתוב ספר תורה, לא נאמר דווקא שמאדם בעצמו יכתוב, הרמב״ם אומר שאם הוא לא יודע לכתוב אז הוא יכול למנות מישהו אחר בתור שליח, תכתוב בשבילי, והוא עוקב אחריו כל הזמן כמובן, לראות שהוא כותב טוב, והוא כותב על קלף כמו שצריך והכל. כן, אמר רב ששת, אדם נאמר כן קנה ספר תורה מהשוק, אז מה, זה כאילו חוטף מצווה מן השוק? אז כן, אבל אם הוא הגיע, אות אחת הייתה שמה שהיה לה טעות, והוא תיקן את האות הזאת. אז אם הגיע אפילו אות אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו. הוא תיקן אפילו אות אחת, מעלה עליו כתוב כאילו הוא כתב את כל הספר. זאת אומרת, הוא כתב אות אחת, ומעלה עליו הכתוב כאילו הוא כתב את כל הספר. עכשיו הגמרא מביאה סימן לאמרות הבאות עם האותיות סיגלם. תנו רבנן. הקלף, הרי ספר תורה עשוי לא מקלף אחד ארוך, מחתיכות, חתיכות של יריעות, שתופרים אותם עם גידים. עכשיו, כל יריעה ויריעה, כמה עמודים כותבים בכל אותה יריעה, על זה הברייתא מדברת עכשיו. עושה אדם יריעה מבת 3 דפים ועד בת 8 דפים. יכול לכתוב על כל יריעה 3 דפים, או 4, או 5, או 6, או 7, או 8, לא יותר ולא פחות מ-3. פחות מכאן ויתר על כן, לא יעשה. למה? פשוט מאוד, הרי היו עושים את התפרים, שיתפור מיריעה ליריעה. עכשיו, זה יפה שהתפרים הם לא רחוקים מדי ולא קרובים מדי, ככה יש לזה טעם, לספר תורה הוא נראה ממש מהודר, אבל ברגע שקצרים מדי היריעות או ארוכים מדי היריעות, זה לא יפה כל כך. ולא ירבה בדפים. אם יש לו יריעה קטנה, אז הוא אומר, טוב, יש לי יריעה קטנה, אז אני אעשה אני אדחוף לבפנים שיכנסו 3 עמודים, או 4 עמודים, זה לא. זה 4 עמודים צרים כאלה. למה לא באמת? אומרת הגמרא, מפני שנראה כאיגרת. זה נראה כמו איגרת דבוקה, זה לא נראה כמו עמודים של ספר תורה. ולא ימעט בדפים, היא טוב, אז אני אעשה שורות ברווח, שורות ארוכות בספר תורה. גם זה אל תעשה. אתה יודע למה? מפני שעיניו משוטטות. כשאדם מסיים שורה אחת, הוא רוצה לדעת איפה מתחיל השורה הבאה, הוא צריך לחפש, והוא מאבד את השורה. אלא מה באמת הגודל המדויק שצריך לעשות כל שורה, כמה אותיות? אלא כגון למשפחותיכם, 3 פעמים. 3 פעמים לכתוב למשפחותיכם, שכל מילה זה 10 אותיות, אז בקיצור, 30 אותיות צריך להיות רוחב של כל שורה ושורה. למעשה זה יוצא טפח. מה קורה אם נזדמנה לו יריעה בת 9 דפים? לא יכול לכתוב על זה את התורה, כי צריך שיהיה הכי הרבה 8. הוא רוצה לגזור את זה. אבל לא עולה על דעתו לגזור את עמוד אחד רק, כי אז אין לו מה לעשות עם העמוד הזה שהוא גזר. עם ה8 באמת יהיה לו מה לעשות, אבל עם ה1 לא. צריך לגזור לפחות 3, כדי שיהיה לו מה לעשות עם שתי היריות. עכשיו, כמה שיגזור, אז שלא יגזור 3 ואז עוד 6, כי עוד פעם, כמו שראינו קודם, זה לא נראה יפה כשהתפרים הם פעם אחת ארוכים, פעם אחת קצרים. צריך שזה יהיה פחות או יותר שווה המקום של התפר. בערך באותו מרחק כל פעם. לכן, לא יחלוק 3 לכאן ו6 לכאן, כי יש הפרש גדול מדי, אלא 4 לכאן ו5 לכאן. ואז זה יוצא פחות או יותר אותו סגנון. פה 4, פה 5, זה עוד עם טעם טוב. במה דברים אמורים שמה שאמרנו קודם, אמרנו קודם שלא ירבה בדפים, לא לעשות עמודים צרים ולא לעשות עמודים רחבים. במה דברים אמורים שלא יעשה את זה? זה דווקא בתחילת הספר. שמה באמת זה לא יפה לעשות שורות ארוכות או שורות קצרות מדי. אבל בסוף הספר, אפילו פסוק אחד, אפילו פסוק אחד הוא כותב בסוף הספר אותיות ארוכות, ואז יוצא שהוא כותב פסוק אחד ביריעה שלמה. או ואפילו דף אחד. דיינו שהוא לוקח יריעה שלמה והוא כותב שורות ארוכות על כל היריעה. אם זה בסוף הספר זה מותר. שואלת הגמרא, פסוק אחד, צלקה דעתך? מה זאת אומרת אפילו פסוק אחד? יש פה רש"י שמובא בשיטה מקובצת או במהדורות האחרות שמכניסים חלק מהתיקונים בתוך הגאות וציונים. אז מובא ורשי ככה, פסוק אחד צלקה דעתך, אומר רשי מהגרסה של השיטה מקובצת, אבי בצלל, בצלל אשכנזי, כותב ככה, עד האמרינן לאל צריך לגמור בסוף הדף, האמרינן לאל צריך לגמור בסוף הדף. כן, אמרנו שצריך לסיים את הספר תורה בסוף העמוד, לא לכתוב לעיני כל ישראל באמצע העמוד, אלא בסוף העמוד. ואם כן, איך היא משכחת לה שימלא פסוק אחד את כל היריעה? פסוק אחד למלות יריעה שלמה זה לא שייך. רק שאתה כותב מילה אחת בכל שורה, עוד איך שהוא יכול להיות. אבל עדיין זה לא ממלא יריעה שלמה. אז לא יכול להיות פסוק אחד, אלא אימא פסוק אחד בדף אחד. הכוונה היא לכתוב פסוק בטור שלם. הוא כותב בכל שורה מילה אחת, ואז יוצא שפסוק אחד ממלא לו טור שלם. דיינו עמוד אחד, איך שזה נקרא. טוב. שיעור גיליון. מה זה גיליון? זה החלק הריק. הרי ספר תורה לא כותבים ישר מתחילת הקלף עד סוף הקלף. משאירים קצת חלק למעלה וקצת חלק למטה. אז כמה באמת צריך להשאיר חלק לפני שמתחילים לכתוב ובסוף הכתיבה? אז על זה הגמרא מלמדת עכשיו. מלמטה צריך שיהיה שיעור של טפח שלם. מלמעלה צריך שיהיה שיעור של שלוש אצבעות. ובין דף לדף, בין עמוד לעמוד, כמלוא רווח רוחב שתי אצבעות. ובחומשין, דיינו מתי שהוא כותב רק חומש בודד, כמו אחד רוצה לכתוב בצורה של ספר תורה, אבל רק חומש אחד, שם השיעור הוא שונה. שם הוא כותב מלמטה רק צריך להשאיר חלק שלוש אצבעות, ובשוליים למעלה כמה הוא משאיר? מלמעלה רק שתי אצבעות, ובין דף לדף בחומשים כמה הוא משאיר בין עמוד לעמוד. שם מספיק שמשאיר כמלוא רווח רוחב אגודל, ובין שיטה לשיטה, בין שורה לשורה, כמה הוא משאיר? כמלוא שורה. כמלוא שיטה. ובין תיבה לתיבה, בין מילה למילה כמה רווח צריך להשאיר? כמו שיעור של אות אחת. הוא משאיר כמלוא רווח של אות קטנה. ובין אות לאות, כמה צריך להשאיר רווח? כמלוא חוט השערה. אומרת הגמרא, אל ימעט אדם את הכתב. שאדם לא ימעט את הכתב. מה הכוונה? רש"י מסביר, לא יעשה אותיות קטנות בשורה העליונה או בשורה התחתונה, בשביל שהוא רוצה שיהיה לו רווח של שוליים של הגיליון. לא מפני רווח של מטה, כדי שיהיה לו שוליים למטה, ולא מפני רווח של למעלה, כדי שיהיה לו שוליים למעלה. אז לכתחילה צריך מאוד מאוד לשים לב, שלא לעשות דבר כזה, לעשות אותיות קטנות. אבל בדיעבד אם הוא מיעט זה יהיה קשה. וגם לא מפני רווח של בין שיטה לשיטה. שמסביר, הרי היו עושים שורות שורות, היו עושים סריטה, סרטוט, כדי לסמן איפה הולכים לכתוב את השורה. אז כגון אם סרטט באמצע הדף שני שיטין, שני שורות, שאין רווח כדי שיעור ביניהם. עכשיו, אין שם רווח מספיק כמו בין שורה לשורה כמלוא שורה. אז מה הוא עושה? לא ימעט הכתב מפני אותו רווח, שלא יעשה אותיות קטנות בגלל שהוא רוצה שיהיה רווח בין שורה לשורה כמלוא רוחב של שורה. אבל אם הוא מיעט, גם פה בדיעבד זה יהיה קשה. ולא מפני רווח שבין פרשה לפרשה. כאן למעשה אנחנו מדברים, התורה, יש הרבה פעמים, מי שרואה בתוך החומש, הוא רואה לפעמים באמצע שיש כזה עוד סמך, או עוד פי. מי שרואה בספר תורה, אז הוא רואה בפירוש שיש, נגמר פסוק אחד, עד שמתחיל פסוק אחר, יש ממש רווח ארוך. ורק אז מתחיל הפסוק הבא, זה נקרא סתומה. ויש פתוחה, פרשה סתומה, פרשה פתוחה, פרשה פתוחה. אז כל אחד מהם זה בעצם פרשה חדשה. ברגע שיש רווח בספר תורה, אז מבחינת התורה זה נקרא שמתחיל פה פרשה חדשה. אז בעיקרון צריך להשאיר רווח בין פרשה לפרשה. אבל מה, בשביל להגיע לכזה מצב שיהיה לך מספיק רווח, אז זה לא סיבה בשביל זה לעשות אותיות קטנות. לכן, לכתחילה, כשאדם סופר בא לכתוב, הוא צריך לתכנן את עצמו מראש שיהיה לו מספיק רווח, כשהוא מסיים פרשה אחת בספר תורה, בא לכתוב פרשה אחרת, כמלוא הרווח שצריך, אם זה פתוחה, אם זה סתומה, כל פרשה, מה שרשום עליה. אבל מה קורה אם באמת בדיעבד הוא לא תכנן את עצמו והוא רואה עכשיו שהוא תכף צריך להגיע לסוף הפרשה ולעשות עוד מעט הפסק, ואין פה מספיק רווח בין פרשה לפרשה, אז בדיעבד הוא כן יכול לכתוב באותיות יותר קטנות. זה שונה מהמקרים הקודמים. נזדמנה לו תיבה בת 5 אותיות, והוא בדיוק בסוף השורה עכשיו. וכל השורות נגמרו יפה, בסרטוט אפילו, היום עושים סרטוט כזה בסוף השורה, הכל נגמר בסוף השורה, אבל פה יש לו עכשיו מילה של 5 אותיות, שחלק מהמילה יוצא החוצה מכל השורה, של כל, איפה שכל השורות נגמרו עד עכשיו, זה צריך לצאת החוצה מכל הטור. אז ככה, לא יכתוב 2 בתוך הדף ו3 חוץ לדף. שלא יכתוב 3 אותיות מחוץ לשורה, הרי השורות נגמרות אחת אחרי השנייה, כולם נגמרות באותו מקום. אבל יש לו פתאום שורה אחת שהוא רוצה לכתוב מילה של 5 אותיות, ואז יצא שהמילה קצת תבלוט החוצה מכל השורות עד עכשיו. אז אם זה רק 2 אותיות יבלטו החוצה, זה בסדר. 3 אותיות כבר לא. זה מה שאומרת הגמרא. לא יכתוב 2 בתוך הדף ו3 חוץ לדף, אלא מה כן הוא יכול לעשות? 3 הוא יכול לכתוב בתוך הדף, דיינו, אם 5 אותיות, אז אם רק 2 אותיות יבלטו החוצה, זה בסדר, 3 הוא יכתוב בתוך הדף, ועוד 2 הוא יכתוב חוץ לדף, אז זה עדיין קשר. נזדמנה לו תיבה בת 2 אותיות, מה, מותר לכתוב 2 אותיות מחוץ לשורה? אז יש לי פה עכשיו מילה כל, לא, רק, מילה שהיא כולה 2 אותיות, אולי גם אותה הוא יכתוב מחוץ לאיפה שנגמר כל השורות עד לפה. אומרת הגמרא, לא. לא יזרקנה לבין הדפים, אלא חוזר וכותב בתחילת השורה הבאה, בתחילת השיטה. עכשיו הגמרא עוברת לזה שאדם היה לו טעות והוא לא כתב שם השם. והוא כבר המשיך לכתוב כמה פסוקים, תקדם. פתאום הוא תופס שהוא לא כתב שם השם. מה עושים? אז יש פה כמה דעות. הטועה בשם, הדעה הראשונה אומרת, גורר את כל מה שכתב, לא את כל מה שכתב, גורר את מה שכתב, הוא נאמר כתב במקום שם השם, הוא כתב מילה אחרת, שימחוק את המילה שהוא כתב במקום שם השם, ותולה את מה שגרר, וכותב את השם על מקום הגרר, דברי רבי יהודה. זאת אומרת, הוא כתב איזושהי מילה אחרת במקום איפה שצריך לכתוב את השם השם, אז מה עושים היום? הם מוחקים את כל השורה וכותבים את הכל מחדש. ואז כותבים בפנים גם שם השם, אבל מותר, מעיקר הדין, לפי הגמרא בכל אופן, למחוק את אותה המילה שכתובה איפה שאמור להיות כתוב שם השם, לכתוב שם שם השם, ואת המילה שמחקו לכתוב מעל השורה. מעל השורה. זה דעתו של רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אף תולין את השם, אין שום בעיה, תכתוב את שם השם מעל המקום איפה שהיה צריך להיות כתוב קודם, ואת המילה שכתבת במקום של שם השם תשאיר במקומה. זה רבי יוסי. ביצחק אומר דעה שלישית, אף מוחק וכותב, דיינו אם עדיין הדיו לא התייבש, הוא יכול לקחת איזה טישו או משהו ולנגב את הדיו איפה שהוא כתב את המילה שאמור להיות כתוב שם שם השם, ולכתוב במקום זה שם השם. רבי שמעון שזורי אומר, דעה נוספת, אז תלוי, כל השם כולו תולין. אתה רוצה לכתוב את כל שם השם מעל המקום איפה שהוא היה אמור להיות כתוב, מעל השורה, אז אתה יכול. אבל אם יש לך מקום לכתוב רק שתי אותיות משם השם, ואת שתי האותיות הנוספות אתה רוצה לכתוב מעל השורה, זה לא. מקצתו אין תולין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, דעה נוספת, אין כותבין את השם לא על מקום הגרר שמחקו את המילה שכתבו במקום השם, ולא על מקום המחק, לא מעל, ואין תולין אותו, לא כותבים אותו מעל השורה. זאת אומרת, לא לגרור את המילה, לא לנגב אם הדיו עדיין לא יתייבש ולכתוב שם השם, לא לכתוב מעל השורה. שלושת האפשרויות שלמדנו עד עכשיו, רבי מאיר סובר שאי אפשר לעשות. אלא מה כן? כיצד עושה? מסלק את היריעה כולה וגונזה. אם אתה רוצה לתקן את הספר, מה שכתבת עד עכשיו, אז כל היריעה הזאת שכתוב שם בטעות מילה אחרת במקום שם השם, שיגנוז ויעשה יריעה חדשה במקום זה, יתחיל את כל היריעה מחדש. אומרת הגמרא איתמר, מה פסק הלכה שעושים במקרה שהזכרנו, במקרים שדיברנו עליהם? שהוא שכח לכתוב שם השם, הוא כתב במקום זה מילה אחרת. רב חנן אל אמר רב הלכה תולין את השם, כותבים את זה מעל השורה, מעל המילה איפה שהוא כתב. רבא ברבר חנה אמר רבי יצחק בר שמואל, הלכה מוחק, מנגב את הדיו שעדיין לא התייבש וכותב שם השם. שאלת הגמרא, ולמה שרב חנן אל יומר, ולמה אמר הלכה כמר, שיגיד הלכה כרבי יוסי, מאוד צריך להגיד את מה שאמר רבי יוסי, שכך יהיה הלכה. תגיד הלכה כרבי יוסי, אנחנו כבר נסתכל כמה שורות קודם, מה אמר רבי יוסי. באותו דבר, ומר רב יצחק, שאמר הלכה כרבי יצחק, ולמה אמר הלכה כמר, תגיד הלכה כרבי יצחק. עונה הגמרא, משום דאפחי לאו, וזה בגלל שהיה גרסה שאמרו את רבי יצחק, רבי יוסי, אמרו את הדעה שלו כמו שאמר רבי יצחק בעצם, זאת אומרת, את הדעה של רבי יצחק אמרו בשם רבי יוסי, ואת הדעה של רבי יוסי אמרו בשם רבי יצחק. אז אם היה אמר רק את השם, אנשים לא היו יודעים, כשהוא רוצה לפסוק הלכה נאמר מה שאמר רבי יצחק. יש כאלה שאת מה שאמר רבי יצחק אומרים בשם רבי יוסי, אז אם הוא רק יגיד הלכה כרבי יצחק, לא ידעו שההלכה היא כמו שהוא באמת רוצה שידעו שזה הלכה, כי הם חושבים שרבי יוסי אומר את הדבר הזה. אז לכן הוא אמר בפורש, מוחק, תולה, מה שהוא רוצה להגיד הוא אמר מפורש, הלכה שכך וכך עושים, בלי שם, כי השמות התערבו. אומרת הגמרא, אמר רבין בר חיננה, אמר אולה, אמר רב חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי. באיזה עניין? תכף נצא למסע חיפוש. בכל אופן, ההלכה היא כמו רבי שמעון שזורי. ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי איזושהי הלכה, תמיד הלכה כמותו. שואלת הגמרא, היה, על איזה דוגמה אמר רבי חנינה שהלכה כמו רבי שמעון שזורי? אילי מה, מה שאמרנו פה עכשיו, מה אמרנו? רבי שמעון שזורי אומר, כל השם כולו תולין, מקצתו אין תולין. זאת אומרת, אם שכחו לכתוב שם השם וכתבו במקום זה מילים אחרות, וכבר המשיכו הלאה, אז אומר רבי שמעון שזורי, שאם אתה רוצה לכתוב את שם השם ולהשלים אותו, אז אם אתה רוצה לכתוב את כל השם השם מעל השורה, זה בסדר. אבל אם שתי אותיות למשל מהשם אתה כותב בתוך השורה, ושתיים למשל אתה כותב מעל השורה, זה לא. אם זה ההלכה של רבי שמעון שזורי, שרב חנינה אמר שההלכה כמותו, הרי והתמר עלה, אמר רב חננאל, אמר רב, הלכה תולין את השם. כותבים את זה מעל השורה. ורב אבר בר חנה אמר בשם רב יצחק, בר שמואל הלכה מוחק, עם הדיו עדיין לך, מנגב את הדיו וכותב שם השם. ואם איתה, אם זה נכון שרבי חנינה רוצה להגיד שהלכה כמו רבי שמעון שזורי, שיצטרף לכל אלה שאומרים פסק הלכה, ויאמר, הוא נע מילי מה שהלכה כמו רבי שמעון שזורי. אז אם כן, לא על זה התכוון רבי חנינה לומר שהלכה כמו רבי שמעון שזורי לגבי אם בן אדם שכח לכתוב שם השם, איך הוא בעצם מכניס את השם השם בספר תורה. אלא על מה הוא התכוון להגיד שהלכה כמו רבי שמעון שזורי? אומרת הגמרא, אלא על ההלכה הזאת שעכשיו נלמד. רבי שמעון שזורי אומר, יש הלכה של שחיטה, שחטו איזה פרה, ואחרי ששחטו אותה מצאו בתוך מאה ולד. אותו ולד כבר היה, כבר שלמו ימי העיבור שלו, והוא יצא והניחו לו. אומר רבי שמעון שזורי, זאת אומרת ככה, זה דבר מוסכם לפני זה, זה דבר מוסכם שאם שחטו פרה או כל בעל חיים אחר ומצאו בפנים ולד אחרי שחיטה, ולד חי, אז אותו ולד מותר כשהוא מת, אפילו בלי שחיטה הוא מותר, ואין בו דין תומת נבלה. זה הלכה של בן תקועה, ידוע בן תקועה, שמכיוון שכבר שחטו את האימא, אז היא ניתרת בשחיטה של האימא. מחדש רבי שמעון שזורי, שיכולה להיות מציאות שאותו עגל שנולד מהפרה, ולא לא, לא אכלו אותו, בוא נגיד ככה, ונתנו לו לראות בעדר. עוברים 5 שנים והוא מת. אז ההלכה היא שאפילו בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו ששחטו לפני 5 שנים, מתארתו. ואם כן, גם אם הוא מת עכשיו בלי שחיטה, הוא מותר. אז על זה נאמר שההלכה כרבי שמעון שזורי, זה מה שרבי חנינה התכוון. ההתמר עלה, זעירי אמר בשם רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי. ואם איתה, אם זה נכון שרבי חנינה גם סובר הלכה כרבי שמעון שזורי, הוא נמי לימה שגם הוא יגיד על החק רבי שמעון שזורי. למה הוא נותן לזעירי לבד להגיד את זה? אומרת הגמרא, אז לא על זה באמת אמר רבי חנינה שעל החק רבי שמעון שזורי, אלא על מה כן? אהה, בראשונה היו אומרים, דובר פה על מקרה של אדם שכולנו יודעים, ברור, שהוא מעוניין לגרש את אשתו. למה? חלילה וחס, הוא יוצא בקולר בשלשלאות של ברזל, ולוקחים אותו חלילה וחס, כמו שרשי כותב, להרג. אז מה הוא עכשיו רוצה לעשות? הוא רוצה לתת גט לאשתו כדי שלא תצטרך לקבל ייבום. שלא תהיה עגונה אולי אפילו. והוא אומר, כתבו גט לאשתי. ואולי מרוב הפזיזות הוא שכח להגיד גם תתנו לה את זה. בכל זאת נותנים לה, אפילו שהוא לא אמר לתת, כי אנחנו יודעים שהוא התכוון גם שיתנו לה. ולמעשה, אומר רש"י, מסתם הגלי דעתי, מסתם הוגילה דעתו בזה שאומר כתבו, הוא התכוון גם לתת, שיתנו לה גם. אז אפשר למלות את שליחותו וגם לתת לה את הגט. אז בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, יוצא בשלשלאות להרג, ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלה יכתבו וגם יתנו. רק על מקרה הזה דיברו, שהוא יוצא בקולר. בסוף, הוסיפו על התקנה וחזרו ואמרו, חזרו לומר, אף המפרש בספינה, מי שיוצא בספינה הוא יודע כל הדרכים בחזקת סכנה, יתר ביטחון הוא גם כן אומר, תכתבו גט לאשתו. ויוצא בשיירה של גמלים או משהו כזה להרבה זמן, דרך ארוכה, גם עליהם אמרו, שהם יכולים, אם הם אמרו כתבו גט לאשתי, אז זה כאילו שהם גם אמרו תנו, ונותנים את זה לנשים של הוא שיצא בשליחותו. רבי שמעון שזורי אומר, אף המסוכן, גם אם אדם הוא חלילה חולה מסוכן, ואמר כתבו גט לאשתי, והוא לא אמר תתנו לה, אנחנו מפרשים את דעתו שהוא גם מתכוון שניתן לה את הגט, ונותנים לה את זה בשליחותו. אז אם כן, אז על זה אמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שזורי אולי. אינה מיהה, אולי נאמר על הברייתא הבאה, אמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שזורי. למעשה זה מתחיל ישר, אף בכל שואלו, רש"י מביא פה את התחילה של הנושא, זאת אומרת זה משנה. רש"י מביא משנה מסכת דמאי. שזו ההתחלה, לפני שאנחנו נקרא את מה שאנחנו רוצים להגיד שהלכה כרבי שמעון שזורי, בעניין הבא נראה מה תחילת המשנה שהגמרא מצטטת פה את הסוף שלה. המשנה אומרת ככה, הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות. אחד היה הלך בשוק, קנה פירות, איזשהו יהודי, אבל הוא לא נאמן שהוא נותן תרומות ומעשרות. מלמדת אותנו המשנה שצריך לתת מעשר של דמאי. מה זה נקרא דמאי? הכוונה היא מלשון דה, מאי, בארמית דה, מאי, הכוונה זה מהו, ספק, כי אני לא יודע מהו. עכשיו, הפירות כאן שקיבלנו מההוא שהוא לא נאמן לתרומות מעשרות, אנחנו לא יודעים, אולי אותו אחד באמת מבחינה הזאת הוא בסדר והוא כן מפריש תרומות ומעשרות ואז אנחנו לא צריכים להפריש פעם נוספת, או שמבחינה הזאת הוא לא בסדר, בדברים אחרים הוא בסדר אולי, ואם כי אנחנו כן צריכים להפריש תרומות ומעשרות במקומו. אז מה עושים? צריך להפריש. הוא שכח. ונאמר שהגיעו אליו אורחים, עושה שבת גדולה עם הרבה אורחים, והוא שכח. שכח לתת את המעשרות האלה, ועכשיו הוא צריך להשתמש, הוא רוצה את הפירות. שואלו בשבת ואוכל על פיו. אז חכמים, הם אלה שגזרו שצריך לתת תרומות ומעשרות מהספק הזה, והם אמרו שאם יגיע על מצב כזה שמקום הצורך זה שבת, הוא לא יכול עכשיו להפריש תרומות ומעשרות, הוא יכול לגשת לאותו אחד שהוא קנה ממנו את הפירות, לשאול אותו, תגיד לי, בינינו, הפרשת תרומות ומעשרות או לא? היום הוא יגיד, אתה מבייש אותי, בדרך הפרשתי, מה השאלה, ודאי. אין בעיה, תאכל, אבל מה רק בשבת? בכל אומר רש"י, צריך לאסר, מוצאי שבת לא יאכל עד שיאסר. בסדר גמור. למה באמת בשבת נתנו לו לשאול את המוכר? למה כל השבוע לא? מסביר רשי, יש שתי שורות אחר כך, בשבת, שאין לו מה יאכל, אינו יכול לתרום בשבת. אחד מהתקנות שחכמים תקנו, שלא מפרישים תרומות ומעשרות בשבת. כאילו חכמים אצלו משום עונג שבת, הועיל ודמי דרבנן, כל מה שצריך להפריש בכלל תרומות ומעשרות זה רק מדרבנן. למה? דרוב עמי הארץ 120 אין. רוב עמי הארץ כן מפרישים תרומות ומעשרות. לכן שואלו לעם הארץ, אם מסרן, שואל אותו, תגיד, נתת תרומות ומעשרות? אם הוא אומר כן, אוכל, אוכלן על פיו, הוא יכול לאכול בשבת על פיו של עם הארץ. זה תחילת המשנה. ועל זה הולך את מה שאנחנו עכשיו נלמד בגמרא. אומרת הגמרא, מה קורה תרומת מעשר של דמי שחזרה למקומה? יהודי הלך, קנה מהגוי באמת את הפירות, לא מהגוי, יהודי. יהודי, הוא קנה ממנו פירות, אבל הוא לא נאמן הוא, על תרומות ומעשרות. ומה שקרה, הוא אמר, טוב, אני צריך להפריש מספק תרומות ומעשרות שוב, זה נקרא דמי כמו שאמרנו. אחרי שהוא הפריש תרומת מעשר, בטעות, תרומת מעשר נפל לו לתוך הפירות, שהוא כעת הפריש מהם תרומת מעשר. אם זה באמת תרומת מעשר, אז זה עכשיו לא בטל, אלא אם כן יש פה 100 כנגד זה. אם נאמר היה פה 10 תפוחים, צריך שיהיה פה 100 כפול 10, דהיינו 1,000. 1,000 תפוחים בשביל לבטל את התרומת מעשר כדי שיהיה אפשר לאכול עכשיו מהפירות. אבל אין לו 1,000. אז מה הוא עושה? התערבב לו, מה זה? עכשיו הכל יהיה אסור? מספק? אז בשביל זה אומרת המשנה, תרומת מעשר של דמי שאחרי שהפרישו אותה שחזרה למקומה. רבי שמעון שזורי אומר, פה לא רק בשבת אפשר לשאול את עם הארץ אם הוא נתן תרומות ומעשרות, ואז בכלל כל מה שהסרנו זה רק היה מיותר, ואז כמובן זה לא נחשב תרומות מעשר, אז זה כמובן לא התערבב בחולין, כי הוא לא היה תרומת מעשר בכלל וכל התערובת מותרת. אלא במקרה כזה אף בכל שואלו ואוכלו על פיו. מה שמסביר למה, דעכשיו אין לה תקנה. למה? כיוון דנקרא עליה שם תרומה, מדמת ואוסרת את החולין. זאת אומרת, אחרי שהיהודי הלך, אמר, טוב, יש פה ספק, קניתי את זה מיהודי שהוא לא נאמר על תרומות ומעשרות, יש פה ספק האם יסרו או לא יסרו. יכול להיות שיסר, יכול להיות שלא. אז בואו לחומרה, מה פוש לחומרה? חכמים תקנו. נפריש תרומות ומעשרות של דמי מספק. עכשיו, הוא הפריש תרומת מעשר, ועכשיו מה קרה? זה התערבב לו. זה נקרא מדומה, מעורבב. מעורבב פה תרומת מעשר ביחד עם פירות שמתוקנים, כבר שאפשר לאכול אותם. אז מה הדין פה? אוסרת את החולין, הכל נאסר עכשיו עד שיהיה פה אחד מול 100. אז בא רבי שמעון ואמר, בזו אמר רבי שמעון שזורי, לא רק בשבת הוא סומך על זה שהוא ישאל את עם הארץ, אף בכל סומך על המוכר, למה? משום הפסד חולין, הוא יכול להפסיד פה הרבה, אז חכמים לא גזרו במקום הפסד מרובה. שואלו, אם הפריש מעשר? קודם שמחרן לא, הפרשת מעשר לפני שמחרת לי את הפירות האלה? אם הוא אומר לו כן, ואוכלן על פיו. למה? דנמצאת שלא חלה על זה שם תרומת ומעשר. למה? יוצא, אם באמת הוא כבר הפריש תרומות ומעשרות, המוכר, אז אם כן זה שאותו אחד אחרי זה הפריש מספק, זה סתם היה לחינם, כי באמת לא נתפס על זה שם תרומת מעשר. אם נאמר, אדם יש לו פירות שהם בטוח הופרשו תרומות ומעשרות, והוא אחרי זה ילך ייקח חלק מהם ויגיד, הרי אלה תרומה, לא יחול על זה שם תרומה. תרומה חל רק אם לא הפריש עדיין תרומות ומעשרות. לכן, כמובן שגם אם זה יתערבב, אז החולין שהתערבבו בחולין, אז זה כל התערובת מותרת. כל התערובת מותרת. אז אם כן, אולי תגיד שעל זה אמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שזורי. על שתי המקרים שעכשיו הזכרנו, מקרה הראשון היה לגבי גט, מקרה השני היה לגבי דמי, אומרת הגמרא והתמר עלה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון שזורי, גם במסוכן שאומר כתבו גט לאשתי, וגם בתרומת מעשר של דמי, שהוא יכול לשאול את המוכר ולאכול על פיו. ואם איתה, אם זה נכון שרבי חנינה אמר הלכה כרבי שמעון שזורי על זה, אז אם כן, הוא נמי לימה, שיגידו שגם רבי חנינה אמר הלכה כרבי שמעון שזורי בשתי המקרים האלה, אלא לא על זה זה נאמר ההלכה שאמר רבי חנינה, שהלכה כרבי שמעון שזורי, אלא על מה כן? אלא רבי יוסי בן קיפר אומר משום רבי שמעון שזורי. אחד מהקטניות זה פול, פול המצרי, שהוא למעשה קטניות. עכשיו, לפני שאנחנו למעשה נלמד את ההלכה של רבי שמעון שזורי, נגיד משהו קצר. ישנם הלכות שתלויים מתי, באיזה שנה הפירות שייכים. זה לכאורה זה חידה, אבל זה מאוד מאוד פשוט. יש הלכה כזאת שאומרת שכשאני מפריש תרומות ומעשרות על פירות, אני צריך להפריש תרומות ומעשרות, כשאני מעשר פירות חדשים, אני צריך לתת תרומות ומעשרות מהפירות החדשים על הפירות החדשים. אני לא יכול לקחת מהפירות הישנים משנה שעברה ולהפריש על הפירות החדשים מהשנה הבאה. לא, צריך להפריש מהפירות הישנים על הישנים ומהחדשים על החדשים. בשביל זה אנחנו צריכים לדעת כל פרי לאיזה שנה הוא שייך. מה קובע? אז זה תלוי איזה סוג פרי זה, זאת אומרת יותר נכון איזה סוג, איזה חפים יכול להיות קטניות או ירק. כל דבר יש לו את הזמן שקובע האם הוא שייך לשנה הקודמת או לשנה הבאה. מה שנוגע לנו זה שני זמנים, של קטניות ושל ירקות. הזמן של הקטניות זה מתי שהם השרישו, מתי שהם נקלטו באדמה. והזמן של הירקות זה מתי שהם נלקטו, מתי שתלשו אותם. עכשיו, פול המצרי הוא יכול להיות כמו קטניות, הוא יכול להיות כמו ירקות. תלוי לשם מה זרעו אותו. האם זרעו אותו על מנת שאחר כך מה שיגדל יזרעו מזה פול חדש בשביל לזרוע שדה שלמה, או שהוא נזרע על מנת שיאכלו אותו. אז על זה המשנה אומרת ככה. פול המצרי שזרעו לזרע. אם זרעו אותו בשביל שהוא יהיה זרע, שאחר כך את הגרעינים, את הפפולים שיצמחו, יזרעו אותם אחר כך גם. אז אם מקצתו ישריש לפני ראש השנה, ומקצתו אחר ראש השנה, אין תאומין מזה על זה, אין תאומין מזה על זה, ראש השנה נמצא פה בעניין. אז אם הפול המצרי הזה ישריש, הרי פה בעצם המילה ישריש זה למעשה השורש פה, הרי אם הוא זרע את הפול הזה על מנת שזה יהיה לו לזרעים, אז יש לזה דין של קטניות. קטניות אנחנו קובעים האם זה שייך לשנה הקודמת או לשנה הבאה לפי הזמן שזה ישריש, לפי הזמן שזה נקלט. אם כן, אם זה נקלט לפני ראש השנה, אז זה שייך לשנה הקודמת. אם זה נקלט אחרי ראש השנה, אז זה שייך לשנה הבאה. אז אם ככה, אם מקצתו אבל ישריש לפני ראש השנה, מקצתו ישריש אחר ראש השנה. לך עכשיו תברור מה ישריש לפני, מה ישריש אחרי, ותאסר ממה שישריש לפני על מה שישריש לפני, מה שישריש אחרי על מה שישריש אחרי. או, זו עבודה קשה, אולי צריך אפילו איזו מעבדה למצוא מה ישריש קודם, מה אחר כך. מה הפתרון? איך אפשר לדעת? איך מאסרים את זה בכלל? אין תורמין מזה על זה. זה אי אפשר לתרום מהשנה הקודמת לשנה הבאה. אז מה כן? למה באמת לא? לפי שאין תורמין, הוא מאסרין לא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש. נו, אז כיצד יעשה? אתה לא יכול לחלק אותם. על זה אומרת המשנה, צובר גורנו לתוכו, הוא מערבב טוב טוב את כל הגרגירים של הפול המצרי הזה יחד, ואז נמצא תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבו. ולמעשה אנחנו סומכים על זה שהוא ירבב את זה כמו שצריך, שברגע שהוא לוקח תרומה או מעשר מהתערובת, אז אני סומך על זה שהוא לקח כנראה גם מהישן וגם מהחדש, ומשהו לקח מהישן, מעשר את הפול הישן, משהו לקח מהחדש, זה כנגד מעשרות של הפול החדש, וכך הוא מתקן את הכל. נו, אז אם כן, אולי נגיד שזה מה שעכשיו אמר רבי שמעון שזורי. על זה באמת אמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שזורי. אומרת הגמרא זה גם לא. והיתמר עלה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון שזורי. ואם מיתה, אם זה נכון, שגם רבי חנינה אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי, הוא נמי לימה, אז שהוא, גם רבי חנינה יגיד הלכה כרבי שמעון שזורי, למה הוא לא אמר? אלא אם כן, לא זה ההלכה שרבי חנינה אמר, שהלכה כרבי שמעון שזורי. אבל מה שבטוח הרווחנו פה מתוך העניין הזה, זה שההלכה האחרונה שאמר רבי שמעון שזורי, יש את הפול ששייך לשנה שעברה, יש את הפול ששייך לשנה הבאה, מי שקובע פה זה הראש השנה, מה שהשריש לפני ראש השנה שייך לשנה שעברה, מה שהשריש אחרי ראש השנה שייך לשנה הבאה, ותמיד התקווה היא שהשנה הבאה תמיד תהיה עם הברכות של השנה הבאה, תחל שנה וברכותיה. עד כאן השיעור על דף למד.